עכשיו ב-103 FM למבוגרים בלבד עם דני דבורין ויעל חביב. 103
בוקר טוב למאזיני רדיו 103 FM, כאן יעל חביב ודני דבורין. הבוקר אפתח בסיפור שקראתי לא מזמן. התאחדות האתלטיקה של ארצות הברית נוהגת לקיים גם אליפות למבוגרים, כולל בני הגיל השלישי. שיא העולם בריצת 100 מטרים לבנות גיל 100 ויותר הוא 39.62 שניות. השיא הזה נקבע בשנת 2017 על ידי ג'וליה הוקינס. המעניין הוא שהוקינס החלה לרוץ רק לאחר שחגגה 100. היא הסבירה שהחליטה על הריצה מפני שבהיותה בגינת ביתה היא רצה פנימה בכל פעם שהטלפון מצלצל. אותי ההסבר הזה משכנע, כי תמיד תמיד טוב להיות בחושר. אגב, שיא העולם בריצה זו לגברים הוא 9.58 שניות, השיג אותו יוסיין בולט. הצוות שלנו, אורחות ומפיקות, מאירה פרץ ואפרת קורמן. האחראי על השידור, אריק בן דוד. עורך הדיגיטל, עידו טבת. והעורך המוסיקלי, יואב חנני. יעל, בוקר טוב, בוקר ברוכה טוב. שווה מתאילנד הרחוקה.
איך התגעגעתי, וואו, בוקר טוב דני ומאזינים.
במילה אחת, איך היה?
נפלא, נפלא, מומלץ, לכולם.
יפה, אז איך אמרנו במילה אחת, נצא לדרך?
קדימה.
יש אישור. מכאן לנושא הראשון, הבינה המלאכותית היא כבר לא עניין דמיוני. לפיכך השאלה היא, האם למשל ניתן לשלווה, בואי נחשוב יעל על מה, על מכשירי CT, MRI, בדיקת רנטגן רגילה. לשם כך ביקשנו אל קו הטלפון את אבירם סושארד, מנכ"ל פיליפס אלקטרוניקס ישראל. בוקר טוב אבירם.
בוקר טוב לכם, בוקר טוב למאזינים.
טוב לדבר איתך. מהי בעצם תרומתו המשמעותית של ה-AI בתחום הבריאות?
כן, אז קודם כל בינה מלאכותית, צריך להבין שיש שלוש רמות של בינה מלאכותית. הרמה הראשונה והבסיסית נקראת Deep Learning. זה מעקב אחר למידה ספציפית של תפקוד נוירוני או קבוצה של תאים ברמה בסיסית. לאחר מכן אנחנו מדברים על Machine Learning, למידת מכונה. זה למעשה סט של שיטות המוכוונות ללמידה ושיפור. ואנחנו היום נמצאים ברמה העליונה שנקראת AI או Artificial Intelligence. שזו תוכנה או מכונה שלא רק לומדת, אלא גם חשה, לומדת, מגיבה ומתאימה את עצמה למצבים שונים, ואפילו במידה מסוימת יכולה לחזות שינויים כאלו או אחרים.
אבירם, אתה יודע, אני שנייה עוצרת אותך, כי אנחנו מדברים עכשיו המון על AI, אבל אנחנו באמת בתוכנית למבוגרים בלבד, ואנחנו יודעים שהפערים הטכנולוגיים הם עצומים. ילד שנולד היום ידבר שפה שאנחנו עוד 20 שנה לא נבין בכלל. מה זה ה-AI הזה? מה הרעיון שלו בכלל? למה אנחנו לא מספיקים כבני אדם?
ה-AI אמור להיות כלי שהוא מסייע ומשנה את סביבת העבודה. אני מדבר פה על התחום הרפואי לגמרי, ממש מקצה לקצה. אני יכול לתת שתי דוגמאות שימחישו את ההבדל.
בשמחה.
הדוגמה הבסיסית היא, למשל, סביבת העבודה של הרופא. בסדר? אנחנו בעוד זמן לא ארוך, סביבת העבודה תהיה כזו שלרופא לא יהיה מחשב, לא תהיה לו מדפסת, לא יהיה כיסא ושולחן.
אז הוא יסתכל אולי על המטופל בעיניים?
כן, הוא יסתכל על המטופל בעיניים. כל נתוני החולה יהיו על מסך מסביב לחדר, על הקירות. ניתן יהיה לעשות מניפולציות או לשנות נתונים או לקבל המלצות. כשלמעשה לא יהיו מחיצות בין הרופא לבין החולה, זה יאפשר יותר זמן עם החולה, על ידי פקודות קוליות תירשם כל השיחה עצמה, וההמלצות כמובן, אז הסביבה שלו תשתנה מאוד, וינתן יותר זמן עם החולה. זו דוגמה אחת, שהיא מאוד מאוד אישית, אני חושב שכולם יכולים
להבין. אבירם, בעניין הזה של הדוגמאות, האם הבינה המלאכותית לא עלולה לטעות חס וחלילה, כאשר, בעיקר כאשר מדובר בתחום הרפואה?
תראה, תקלות תמיד יכולות להיות, אבל יש הרבה יותר תקלות שהן ממקור אנושי. לטעות זה אנושי, אנחנו יודעים. ה-AI למשל יכול להזה, דיברת על הנושא של רנטגן במכשירי סיטי, ה-AI יכולה למשל לאתר נגעים שרופא רדיולוג פספס למשל, נכון? ניתן לחזות מחלות לפי התנהגות של רקמות, לחזות מחלות כמו אלצהיימר או התקף לב עתידי, זה דבר שרופא לא יכול לעשות היום, או כמעט לא יכול לעשות היום, בגלל שינויים זהירים של מבנה אורקים שאולי לא תפס או פספס, ולכן יש חשיבות מאוד מאוד גדולה לשילוב של AI בתחום הרפואה. המערכת יכולה להגיד לרדיולוג, תשמע, יש פה X בדיקות חשודות, בוא תבדוק אותן לעומק יותר, ושוב, ה-AI לא יחליפו את הרופא או את שיקול הדעת שלו, אבל הרופא יוכל לבוא ולהתייחס יותר לרצונות של החולה.
אבירם, אבל האם בתי החולים עצמם השתנו? הם יהיו שונים מהיום?
תראה, בית החולים העתידי יהיה שונה לגמרי מבית החולים הנוכחי. במקום בית חולים או מרכז רפואי אחד גדול, הפירמידה תקטן. אנחנו רואים בעתיד הלא רחוק, למשל רכבים אוטונומיים, שבהם יהיו כל סוגי הבדיקות, הם ייסעו ממקום למקום, ייתנו מענה לקהל הרחב, ובית החולים ישמש באמת לניתוחים אונקולוגיים, מרכזים של טראומה. אם אתם יודעים או לא, רוב החולים שנפטרים בתי חולים נפטרים זיהומים, לא מניתוחים.
נכון, okay? דיברנו על זה פה לא פעם בתוכנית.
וכבר היום אגב יש בישראל מכשירי MRI ומכשירי CT הגלגליים, שאו הם נייחים או ניידים, וזו מגמה שתתפוס יותר ויותר, וכבר היום אתם רואים שניתנים יותר ויותר שירותים בקהילה על ידי הקופות.
אותי תמיד מפחיד בכל הקדמה המדהימה הזו, שבסוף נאבד את הקשר הבין אישי. שנשב מול מחשב או מול קיר מלא נתונים, ולא יהיה לנו את הלחלוכית הזו בעיניים של הרופא, של האמפתיה, של הקשר הבין אישי. אתה רואה את זה קורה?
אני רואה את זה קורה בדיוק 180 מעלות. ה-AI, מהפכה של AI, נועדה לאפשר לרופא להיות יותר עם החולה עצמו, להירוז את הנתונים בצורה קלה יותר, פחות טכנית, יותר נגישה, גם לרופא וגם לחולה, ולאפשר לרופא יותר זמן עם החולה, להקדיש יותר זמן לרצונות שלו, למאוויים שלו, להתאים את עצמו יותר, ובסוף להפעיל גם שיקול דעת, האם לקבל את המלצת המערכת או לא.
אז מקצוע העתיד הוא בעצם טכנאי רפואה? אני לא צריך להיות רופא, כי בעצם כל הנתונים נמצאים לי בתוך
ה... לא, לא, מקצוע העתיד הוא שילוב של מערכת שתיתן את ההמלצות לרופא, והרופא שיוכל להקדיש זמן יותר לחולה, והשילוב ששניהם ייתן רפואה יותר טובה, ואפשרות להקדיש יותר זמן. כמה פעמים אנחנו הלכנו לרופא המשפחה ויודעים שיש לו 5 או 7 דקות, והוא רוב הזמן מתקתק על המחשב ולא מסתכל לנו אפילו בעיניים.
נכון.
הדבר הזה ישתנה, וישתנה מהקצה לקצה, בעוד שנים ממש ספורות.
דניה, לוואי ואפשר היה לעשות גישה, נכון? לקפוץ רגע עוד שנתיים.
כיצד מתנהל היום האווירון? כיצד הוא טס? ישנה מערכת מחשבית, שהיא מטיסה למען האמת את המטוס, אבל אי אפשר בלי הטייס.
אם אתה היית שואל, יש קבוצת אנשים, מי מוכן לטוס ללא טייס בכלל, רוב האנשים לא מרימים את היד. אנחנו עדיין זקוקים לביטחון הזה, הביטחון האנושי, ואני מעריך שזה לא ישתנה גם בשנים הקרובות. גם בניתוחים רובוטיים אגב, כן, נמצא המנתח בצד השני, נותן את הפקודות למערכת, לרובוט, ומתערב במידת הצורך.
אבירם סושר, תודה רבה לך על דבריך המחכימים. אני... יכול לתאר לעצמי שעוד נבקש לשוב אליך, מכיוון שהנושא הזה הוא כל כך רחב, כל כך מעניין. כמובן, אנחנו כיסינו היום בשיחה הקצרה בינינו ממש פסיק אחד מספר שלם. תודה רבה.
אני אשמח, תודה רבה לכם. להתראות.
אנחנו נעבור לדבר עם דוקטור יסמין מאור, מנהלת היחידה למחלות זיהומיות במרכז הרפואי וולפסון. שלום דוקטור מאור.
שלום.
בוקר טוב, אנחנו מדברים איתך היום על נגיף ה-RSV, שהוא הגורם השכיח, את יודעת, אני קוראת מהדף, לברונכיוליטיס.
ברונכיוליטיס.
וואי, וואי, רק פה לימודי הרפואה צריכים 7 שנים.
אבל אני מדברת יותר על RSV במבוגרים, זה כרגע מה שבפוקוס, וברונכיוליטיס היא יותר מחלה של תינוקות. אז RSV הוא אכן נגיף מאוד מגוון, שיכול לגרום למחלות חמורות בדרכי הנשימה בתינוקות, בפגים, אבל האופי של המחלות האלה הוא קצת שונה ממה שאנחנו רואים באוכלוסייה המבוגרת.
אז בואי תתני לנו באמת איזושהי הסתכלות על, על, על הגיל המבוגר בהתייחס.
אז באוכלוסייה המבוגרת בעצם המחלה היא מאוד דומה לשפעת או לקורונה או לשאר נגיפי החורף שאנחנו נתקלים בהם. מה זה אומר? זה אומר א', שהמחלה היא עונתית, כמו שפעת, ועיקר התחלואה היא בחודשי החורף, מהסתיו ועד לאביב, שהמחלה נוטה יותר לפגוע באנשים מבוגרים, מגיל 65-70 ומעלה, ובמיוחד באנשים שיש להם מחלות רקע, וככל שיש יותר מחלות רקע, אז יותר מועדים לפורענות. והשכיחות של המחלה והחומרה שלה היא די דומה למה שאנחנו רואים בשפעת וקורונה בימים אלה. זאת אומרת שהרבה אנשים יעברו את המחלה הזאת יחסית בקלות, אבל הנתח היותר מבוגר עם מחלות הרקע הרבה פעמים מסתבך, מפתח דלקות רעה משניות, מתאשפז.
דוקטור, ולכן עולה שאלה, האם ניתן להתחסן כנגד הנגיפים האלה?
נכון, אז באמת החידוש שיש לנו עכשיו זה שיש כרגע חיסון כנגד RSV, עד כה היה לנו חיסונים בעצם רק כנגד שפעת וקורונה, ועכשיו יש לנו חיסון כנגד נגיף נוסף, נגיף ה-RSV, והחיסון הזה הוא מאוד יעיל, בפרט למניעה של מחלה קשה ואשפוזים.
וזה עדיין רלוונטי לקחת אותו? זאת אומרת, אם המאזינים שלנו שומעים אותנו עכשיו, האם עדיין זה בתוקף?
כן, בהחלט בתוקף, העונת מחלות החורף רק החלה, ובעצם עד אפריל אנחנו בדרך כלל רואים די הרבה תחלואה עם נגיפים נשימתיים, ובכלל זה גם RSV.
דוקטור באור, את יודעת, בעניין החיסון, סליחה שאני מתפרץ, כי זה לדעתי ממש מתחייב, ישנו היום חיסון נגד שפעת, נגד דלקת ריאות, ועכשיו אני, החיסון הזה, האם האחד לא מתנגש עם השני, ועלול לגרום לדברים ממש לא טובים, כי אנחנו לא רוצים שלא תהיה התאמה בין החיסונים.
נכון, אז זאת שאלה מצוינת, אבל התשובה היא שזה נבדק באופן ספציפי, המתן המשולב של החיסונים ביחד, והוכיחו בצורה מסודרת שהיעילות של למשל מתן חיסון RSV יחד עם שפעת, היעילות של אף אחד משני החיסונים לא נפגעת, וגם אין יותר תופעות לוואי.
איך בעצם נדבקים?
יש לנו תשובה טובה.
איך בעצם נדבקים?
כמו בכל המחלות האלה שאנשים שהם או חולים, לפעמים המחלה יכולה להיות מאוד קלה, או אפילו הם יכולים להיות נשאים אסימפטומטיים של הנגיף. הם מדברים, הם משתעלים, הם פולטים בועות זהירות של רוק, ואנחנו שואפים את החלקיקים הללו, וככה אנחנו נדבקים.
בעצם, למה אין המלצה גורפת ללכת עם מסכות? כמו שהיה לנו בתקופת הקורונה, זה כאילו נראה לי מין משהו מניעתי כזה.
זה מה שנקרא להתפרץ לדלת פתוחה. כי דוקטור מאור, אני, כאשר אני מגיע למקום העבודה שלי, מקום אחר, אני במעלית משתמש במסכת פנים. מכיוון שלדעתי המעלית היא המקום שהוא מועד לפורענות מבחינת הדבקה.
לגמרי. אז אין ספק שאנחנו ממליצים על מסכות, אבל לצערי זאת גזרה שהציבור מאוד מתקשה נכון. לעמוד בה. אז אני בהחלט אומרת שנהדר להשתמש במסכות, וככה מונעים לא רק RSV, אלא גם שפעת וגם קורונה, ועוד כל מיני חבר'ה אחרים שמסתובבים שם בדרכי הנשימה וגורמים לתחלואה. אבל גם הרופאים, גם הצוותים הרפואיים, ועוד יותר המטופלים, לא רוצים ללבוש מסכות.
האם זו החלטה של רופא, או החלטה של ארגון, או של בית חולים? זאת אומרת...
הנושא של המסכות?
כן.
זאת המלצה, אבל זאת המלצה שכרגע לא ניתן לחייב אותה. זאת אומרת, אי אפשר להניש או לקנוס אדם שלא רוצה לשים מסכה.
אבל אולי באמת את יודעת, המלצה הטובה שיכולה לצאת מהמפגש שלנו היום, זה שכל אחד ייסע בתיק שלו מסכה. כשאני נכנס למעלית, אני אשים אותה. כשאני עולה על האוטובוס, אני אשים אותה. כשאני מגיע לאיזשהו...
אז אני רוצה קצת להרחיב בעניין הזה. אני חושבת שזה מצוין, ואני בהחלט ממליצה שלכל אחד יהיה בתיק מסכה, וילבש אותה במקומות צפופים, מעליות, רכבות, אוטובוסים וכו'. אבל גם צריך להיות ריאלי, ושאנחנו חושבים על רפואה מונעת, ואיך באמת אנחנו יכולים להגן על המטופלים שהם מועדים לסיבוכים ולבעיות, אז אני חושבת שהאסטרטגיה של חיסון היא אסטרטגיה מצוינת, ואני מאוד ממליצה לנקוט בה. החיסונים המודרניים מאוד מאוד בטוחים, ומספקים הגנה מעולה בדיוק מהדברים שאנחנו חוששים מהם, שזה המחלה היותר קשה.
יש אנשים שלא מתאים להם לקבל חיסון?
תראי, החיסון הזה מאושר מגיל 50 ומעלה, אבל אני חושבת שנכון להמליץ אותו לאנשים יותר מבוגרים, מגיל 70 או 75, ובפרט לאנשים עם מחלות רקע, סוכרת, מחלות לב ומחלות נשימתיות, שזה יכול להיות ברונכיאקטזיות, זה יכול להיות COPD, מחלת ריאות חסימתית כרונית, בוודאי ובוודאי מושתלים ומדכאי חיסון מסוגים שונים, אלה האוכלוסיות הפגיעות ביותר, ולהם מאוד כדאי להתחסן.
דוקטור, אולי מכיוון שזמננו קצר, שאלה אחרונה. האם העובדה שאנחנו משתמשים במסכה על הפנים לא עלולה להעמיד אותנו במצב שנהיה יותר מדי או מדי הרבה סטרילים, ואז כל דבר קטן יוכל לפגוע בבריאותנו?
תראה, באמת ראינו לאחר הקורונה שלא הייתה לנו חשיפה של בערך 3 שנים לכל הפתוגנים האלה, שהתחלואה הייתה יותר קשה. וגם השנה שיש מגיפה מאוד קשה של שפעת, ממש בימים אלה, אנחנו חושבים שחלק מהחומרה של המחלה קשורה אולי לפחות חשיפה בשנים האחרונות. מצד שני, אני חושבת שהאופן שבו אנשים היום משתמשים במסכות הוא לא אבסולוטי כמו שהיה בקורונה, שגם היו מסכות וגם ריחוק חברתי ובאמת החשיפה הייתה אפס, אלא שהיום גם כשאנחנו שמים מסכות עדיין יש חשיפה.
דוקטור יסמין מאור, מנהלת היחידה למחלות זיהומיות במרכז הרפואי וולפסון, תודה רבה ושנהיה בריאים ושתהיה לנו שבת שלום.
שבת שלום וחזרה של החטופים, תודה רבה.
תודה, אמן, ונצא לשיר, דני. Is there anybody going to listen to my story, all about the girl who came to stay? She's the kind of girl you want so much it makes you sorry, still you don't regret a single day. Ah, girl. Times I've tried so hard to leave her, she will turn to me and start to cry, and she promises the earth to me and I believe her, after all this time I don't know why. Ah, girl. Down when friends are there you feel a fool, when you say she's looking good she acts as if it's understood she's cool. Ooh, 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 girl, girl, girl. Was she told when she was young that pain would leave? Did she understand it when they said that a man must break his back to earn his day of leisure? Will she still believe it when he's dead? Oh, girl, girl, girl. Thank you.
ומכאן לתזכורת המתחייבת בימי החורף. חימום הבית חייב להיעשות בזהירות מקסימלית, בוודאי כאשר מדובר באזרחים ותיקים. על כך נשמע מליאור שטרסברג, מנכ"ל עמותת מטב. בוקר טוב ליאור.
בוקר אור, דני, יעל, המאזינות, המאזינים.
ליאור, אנחנו יודעים שהכי כיף כאשר חם בבית, למרות שהחורף שלנו זה לא מי יודע מה, ובכל זאת ישנם ימים קרים. אז מה אנחנו המבוגרים חייבים לעשות כדי להימנע מתקלות שעלולות להביא אותנו למצבים שאנחנו קראנו עליהם לא פעם ולא פעמיים בעיתון? ואני לא רוצה לרדת לאותם פרטים, אתה מבין, וגם המאזינים שלנו מבינים למה אני מתכוון.
כן, אז החורף מביא איתו גם מזג אוויר קריר, אבל גם סיכונים, כפי שציינת, דני, בריאותיים וסביבתיים, שחשוב להערך להם, ובאמת הנושא הזה של חימום נכון ובטיחותי של הבית, הוא מאוד מאוד משמעותי. אז נתחיל באמת תכלס, כל העולם הזה של תנורי ספירלה, תנורים חשמליים למיניהם, סדינים חשמליים, כל מיני מכשירי חימום שגרמו לא פעם ולא פעמיים ולא שלוש לשריפות ולמוות. זה דבר שהוא מחוץ לתחום. חד משמעית, סימן קריאה. הנושא הזה של חימום מבית במזגן, ברדיאטור, ב-25 מעלות, שזה חימום בטיחותי, זה דבר מאוד משמעותי. גם כל הנושא הזה של חימום על בסיס גז, באזורים שהם לא מעוברים, גם את זה לצערנו שמענו, כך שזה כללים מאוד מאוד בסיסיים שמצילים חיים.
אז בעצם ההמלצה שאתה אומר פה היא בעצם להשתמש עם רדיאטורים, ששנינו יודעים, וגם המאזינים וכולם, שזה שימוש מאוד מאוד יקר.
תראי, א' זה נכון, אבל יש גם מזגנים, ושאתה שם מזגן, אתה לא שם אותו על 30 מעלות, אתה יכול, אם אתה מחמם אותו בצורה ברורה, זה 25 מעלות, ויש גם אגב ציור, קצת ציור בנושא הזה של כלכלי לקשישים וכל מה שקשור לחשבונות החשמל, לא מספיק, אבל יש גם הנחות, לא ניכנס לזה כרגע, אבל יש הנחות. אבל גם בישראל, שהקור הוא לא כמו במקומות אחרים בעולם, יש עדיין קר, זה דבר שעלול להעביר באמת להיפוטרמיה ולירידה בחום הגוף, שזה מאוד מאוד מסוכן, גם כשהמעלות בחוץ לא קיצוניות. גם הנושא הזה של זרימת הדם בגפיים עלולה להיפגע, ולכן הנושא הזה של חימום בבית הוא מאוד מאוד חשוב, ועוד פעם לשים לב, אני אומר את זה גם למשפחות, על תקן בטיחותי נאות, כי הדבר הזה הוא מאוד מאוד בעייתי.
ליאור, מכיוון שהזכרת את הנושא של סכנה בירידת זרימת האדם בגפיים, אז כל מי שיושב, ואנחנו יודעים שיושבים שעות מול הטלוויזיה, בעיקר בערב, צריך לקחת על עצמו את האחריות האישית, ולדעת שמעט לעת קמים, מתהלכים בבית, הולכים אל כיוון המטבח, אתה עושה לעצמך קוסטי, אתה חוזר, אתה לא נשאר ישוב, ואז גם הגוף עובד יותר טוב, והוא לא יסבול מקור בצורה יוצאת דופן.
לגמרי, כל מילה בסלע, וגם עוד פעם, זה נכון שאתה נמצא בבית, אבל בימים קרים, אתה חייב גם להתלבש כמו שצריך בבית, ולחיים את הרגליים כמו שצריך, שזה מקום, כפות הרגליים, שזה מקום מאוד מאוד רגיש. גם הנושא הזה של שקיעת מים.
ספר לי, בכל לילה כשאני נכנס למיטה, כפות הרגליים ממש קפואות, ממש קפואות.
זה נכון אגב להרבה מאוד גילאים, וזה מאוד מאוד חשוב, וגם הנושא הזה של שתיית מים, כי בחורף אתה מסתם נמצא באיזשהו מצב שאתה מרגיש שאתה לא צמא, ולכן הסכנה של התייבשות היא גדולה עוד יותר, ולכן הנושא הזה של להקפיד, של לשתות מים, גם בימים האלה, זה דבר מאוד מאוד משמעותי.
ליאור, אני רוצה להוסיף על מה שאתה אומר, על העניין הבטיחותי. אנחנו מדברים כאן על בטיחות, ואנחנו כאילו מדברים על חימום, אבל גם נעלי בית, תקניות, אני רואה אנשים שמסתובבים עם נעליים, לכאורה מחממות, אבל סופר סופר מסוכנות להליכה בבית, שרק מזה אתה יכול ליפול ולשבור חס וחלילה משהו.
זהו, אז באמת אנחנו מדברים כרגע על הנושא השני של זה, הנפילות, שאין ספק שהנפילות בקרב אזרחים ותיקים זה הגורם המרכזי, הגורם לפציעות ולהידרדרות. אנחנו יודעים שלמעלה מ-30% מהאזרחים ותיקים בישראל חווים נפילה לפחות פעם בשנה. זה פחות או יותר 1,000 אנשים יקרים שנופלים ביום. ולכן הנושא הזה של מניעת נפילות הוא מאוד מאוד משמעותי, לשים לב מאוד מאוד ולפתוח את העיניים, אם יש רצפות רטובות, מיד לנקות ולייבש, הנושא הזה של שטיחים נגד החלקה, שהם כן יכולים מאוד מאוד לעזור, כל הנושא של כל מיני מכשולים וקבלים וצעצועים וכל מיני דברים שנמצאים במסלול ההליכה בבית, זה גם דבר שצריך לשים עליו לב, כי לפעמים חוסר תשומת לב של שנייה יכולה לגרום לצערנו לסבל מאוד מאוד גדול של חודשים ארוכים במקרה הטוב. הנושא הזה של נפילה בבית זה באמת אחד הסכנות הכי גדולות בכל ימות השנה, לא רק בחורף, מאוד מאוד משמעותי.
ליאור, אתה דיברת על הצורך לשתות מים גם בימי החורף, שלכאורה בהם אתה פחות צמא. לפני ימים לא רבים קראתי הערה של רופא בארצות הברית, שאמר שהוא כמובן ממליץ על שתיית מים, אבל ההצעה שלו היא ברורה, לא לשתות מה שנקרא בשלוק אחד, אלא בכל פעם לגימות קצרות עם המתנה בין לגימה ללגימה. והוא הסביר את זה שלא צריך להציף את הגוף, אלא לאפשר לו לקבל את המים בצורה מדודה. מה דעתך?
לא, אני חושב שזה מה שנקרא נשמע מאוד מאוד הגיוני. זה נכון, אני אומר עוד פעם, הנושא של שתיית מים זה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב לכולנו. אני מדגיש את זה בחורף, כי לפעמים בחורף, כפי שאמרתי, אין תחושת צמא, אתה נמצא לפעמים הרבה בבית, ואתה לא שותה, ואתה עלול להתייבש, וזה נושא מאוד מאוד בעייתי, וצריך לשים לב אליו. עכשיו, עוד דבר שקורה בכל ימות השנה, לצערנו, אבל בחורף הוא ביתר סט, הוא יותר בעייתי, זה הנושא הזה של הסכנה של בטיחות בדרכים, אזרחים ותיקים שמעורבים בתאונות דרכים. אנחנו יודעים היום שבישראל למעלה מ-20% מספר האנשים שנהרגים מדי שנה, שנה אגב יש עלייה מאוד גדולה, זה אזרחים ותיקים, זאת אומרת, יש פה אחוז ניכר מתוך כלל האנשים שנפגעים בתאונות דרכים, אזרחים ותיקים, והנושא הזה בחורף הוא עוד יותר בעייתי, עם כבישים רטובים ומוצפים, גם ההליכה, הולכי הרגל, בחלק מהמקומות הנושא של התאורה והאופך שמקשים על הראות, מקשים על היכולת של הנהג לראות בצורה ברורה, בטח בלילה, מה קורה. והנושא הזה של בטיחות של אזרחים ותיקים, גם כהולכי רגל וגם כנהגים, זה נושא מאוד מאוד משמעותי, אולי בהזדמנות נקדיש לו פינה שעומדת בפני עצמה.
בדיוק כך, חשוב. מכיוון שכאילו כיוונת אל שעון העצר של התוכנית, וכאן להפעם נסיים, אבל כמובן עוד נשוב אליך בעזרת השם. תודה לליאור שטרסברג.
תודה לבשורות טובות, בשורות טובות שלנו.
אמן. ונצא לשיר.
הגננים היום עצובים, אבל העיקרים מברכים על הגשם, ואנחנו שנינו עובדי עצה, מסתירים זה מזה את עינינו, נהיה נבונים, אל תשאל מה צמח מה קמל, נהיה נבונים, אל תשאל מה קמל ומה נעקר מלב. הגננים היום עצובים, אבל העיקרים מברכים על הגשם, ואנחנו שנינו עובדי עצה, מסתירים זה מזה את עינינו, נהיה נבונים, אל תשאל מה צמח מה קמה, נשכח עוד מעט, הנה מעל המגדל כבר עומדת הקשת. הגננים היום עצובים, אבל העיקרים מברכים על הגשת, ואנחנו שנינו עובדי עצה מסתירים זה מזה.
נושא שמעסיק אותנו מאוד לאחרונה, דני, בעיקר בגלל הניתוח שעבר ראש הממשלה של כולנו, זה נושא בלוטת ההרמונית, ואנחנו נדבר עליו היום עם דוקטור אופיר אביטן, אורולוג מנתח בכיר, מומחה באורו-אונקולוגיה ובטכניקות ניתוחיות מתקדמות, אורולוגיה, המרכז הרפואי צפון. שלום דוקטור אביטן.
היי, שלום, שבת שלום.
מה הסיפור של הדבר הזה שנקרא בלוטת ההרמונית?
אז לכל הגברים יש בלוטת הרמונית, ובעצם לאורך השנים כשמתבגרים ההרמונית גדלה, ו...
מה המקבילה הנשית של ההרמונית?
ההרמונית זה סוג של בלוטה שהיא, אפשר לקרוא לה בלוטה הורמונלית, שהיא יכולה להיות מקבילה לסרטן השד, אך למזל הדברים, הסרטן ההרמונית אמנם הוא מאוד נפוץ בקרב גברים מבוגרים, אך המאפיינים שלו פחות אגרסיביים בהשוואה לסרטן השד.
אז כשמוציאים את בלוטת ההרמונית, בעצם משהו חסר אצל הגבר ברמת ההורמונים הגבריים?
אולי להמשיך את השאלה, דוקטור, האם הוצאת ההרמונית פוגעת בתפקוד המיני אצל הגברים?
אז זו שאלה טובה. גברים בגיל מבוגר, לרוב סרטן ההרמונית מאובחן בגילאים מבוגרים, סביב גילאי 60-65, ובגיל הזה ישנם המון אנשים שכבר התפקוד המיני שלהם ירוד.
כלומר, אתה אומר, בנושא הזה הם יוצאים לפנסיה.
לא בהכרח, לא בהכרח.
ברור שלא בהכרח.
מצד שני, היום גם אנחנו פה במחלקה האורולוגית בפוריה עושים ניתוח מתקדם להסרת ההרמונית בגישה רובוטית. דרך אגב, לניתוח קוראים פרוסטטקטומי, והניתוח הזה מאפשר לנו לעשות את הניתוח בצורה הרבה יותר מדויקת, עם פחות כאבים וזמן התאוששות מהיר, בהשוואה לניתוח הפתוח המסורתי, וגם ניתן לבצע את הניתוח ולשמר את היכולת תפקוד מיני באחוזים הרבה יותר, באחוזים גבוהים יותר מניתוח פתוח.
דוקטור, מתי יודעים שיש בעיה בהרמונית? מה הסימנים?
אז לרוב סרטן ההרמונית הוא לא תמיד גורם לתסמינים, בעיקר בשלבים הראשונים, ולכן חשוב להיות במעקב של רופא המשפחה. אנחנו בתור אורולוגים ממליצים לגברים מעל גיל 50 או מוקדם יותר, אם יש רקע משפחתי של סרטן ההרמונית, לשוחח עם הרופא על בדיקת דם פשוטה, שקוראים לה PSA, זה אנטיגן שהוא ספציפי, זה איזשהו רכיב שמופרש על ידי ההרמונית, ובמידת הצורך עושים גם בדיקה פיזית כדי להבחן את זה, ואם עולה חשד, ניתן לשלוח להדמיה, לרוב זה MRI של ההרמונית, כדי לאשר את ההבחנה.
דוקטור אביטן, מדוע הבדיקה הזאת לגברים לא ניתנת באופן אוטומטי, על ידי רופא המשפחה, כאשר אתה ניגש לבצע בדיקת דם רגילה? זה צריך להיות מה שנקרא בפקל.
אז לגבי הבדיקה הזו, זו בדיקה שיש המון המון דיון סביב מתי לקחת ובאיזו תדירות לקחת. הבדיקה הזאת היא מאוד מאוד פשוטה, ואני מסכים שלפעמים צריך לשקול עוד פעם, באמצעות רופא המשפחה, אם לקחת או לא, וכן, אני ממליץ לקחת אחת לשנה, אחת לשנתיים, תלוי ברמה שהם מזהים את רמת ה-PSA.
אני רוצה לשאול אותך,
אבל באופן סדיר, כל פעם שלוקחים בדיקת דם, זה לא בדיוק הדבר הכי נכון לעשות.
אז אני רוצה לשאול אותך, בעצם אמרת שהמקבילה הנשית היא אולי סרטן השד, ואנחנו יודעים היום להגיד שיש את הגן הזה שאנחנו יכולים למצוא אותו ולראות האם זה עובר בין דורי. האם יש את אותו דבר גם בסרטן ההרמונית, ובהקשר של זה לעשות איזשהו טיפול מונע, או קריטה מונעת, או אני לא יודעת, אני חושבת איתך רגע בכל.
אז כך, לגבי סרטן ההרמונית, הקשר הכי משמעותי בסרטן ההרמונית, זה עם הגן שאנחנו מכירים, גם עם השחקנית המפורסמת, אנג'לינה ג'ולי, שהיא זיהתה שיש לה גן שקוראים לו BRCA2, מוטציה בגן של BRCA2. ואז בעצם הסיכון אצל גברים הוא גם לסרטן ההרמונית וגם לסרטן השד. ולכן כן צריך לעשות מעקב סדיר ומאוד מאוד הדוק למטופלים האלו, אבל לא בהכרח מוצאים את ההרמונית, כי בעצם זה קורה לרוב בגילאים יותר מאוחרים, בגילאי 45 ומעלה, ולפעמים זה לא קורה כלל.
זאת אומרת שאם מיצוע... לסבא שלי היה סרטן ההרמונית, ואבא שלי כרגע עם סרטן ההרמונית, האם אני צריך להיות, האם אני בקבוצת סיכון?
אז אני הייתי ממליץ לאבא שלך לעשות בדיקה גנטית, ולראות האם יש לו את הגן שיכול להעלות את הסיכון לסרטן ההרמונית, ואם כן, ואם זה סוג שגם יכול להשפיע על השד או על השחלות.
דוקטור, אולי כשאלה אחרונה להפעם, בעצם מהו התפקיד של ההרמונית? מדוע היא נמצאת בגוף?
אז ההרמונית בעצם מייצרת נוזל שגורם לזרע להיות דליל יותר, ואז בעצם בשפיכה הזרע בעצם מצליח לצאת בצורה טובה החוצה בשפיכה עצמה. לכן יש לה תפקיד בעיקר בדבר הזה. עוד פעם, אנחנו צריכים את זה בתור גברים. לעשות ניתוח, להוציא את ההרמונית באופן אלקטיבי, באופן שבעצם קובעים איזשהו תור עם הרופא, זה לא הדבר הכי מומלץ, כי בעצם ניתן על ידי הוצאתה ליצור פגיעות משניות שלא לצורך במידה שאין צורך, כי בסך הכל הניתוח עצמו הוא ניתוח אונקולוגי להוצאת כל ההרמונית, וניתן לפגוע בעצבים בהיקפי. אני רק רוצה לציין ש... אנחנו עושים את הניתוחים האלה, אבל אנחנו גם עושים את השיקול הזה בשילוב עם המטופל, וחלק מהמטופלים שמאובחנים עם סרטן, אנחנו אפילו מציעים להם, בעיקר כשהוא בסרטן באגרסיביות נמוכה, לעשות מעקב פעיל איתנו, ובעצם להציע לו שיטות שונות של טיפול, שאפשר גם בטיפולים אחרים, לא בהכרח רק להסיר את ההרמונית, אם זה מוקד קטן אפשר אפילו להקפיא אותו, או בעצם לעשות איזושהי אבלציה על ידי איזושהי אנרגיה. כלומר, יש המון המון אופציות לטיפולים בסרטן ההרמונית, ולכן להוציא זה לא הדבר...
נהדר. אז אני חושבת שזו ציומת נהדרת למפגש שלנו, דוקטור אופיר אביטן, אורולוג מנתח בכיר, מומחה באורו-אונקולוגיה, ובטכניקות ניתוחיות מתקדמות, במרכז הרפואי צפון. תודה רבה, תודה על הבשורות, ואנחנו שולחים את כולם להיבדק.
תודה רבה לכם, תודה.
תסמינים הנלווים לגיל המעבר עלולים לשבש את שגרת חייהן של נשים רבות. על כך נשוחח עם דוקטור מורן שוויקה רבאו, מומחית ברפואת המשפחה ויועצת לגיל המעבר. דוקטור מורן, בוקר טוב.
אני פה, בוקר טוב.
אני מקווה שלא פספסתי בשם.
אתה היית נהדר עם השם. יפה. לא יכולתי לקרוא משהו מסובך יותר, והנה עמדת בזה.
יפה, תודה דוקטור. עכשיו ברשותך לשאלה הראשונה. עד כמה, כן. בואי ניקח כדוגמה, מחסור בשינה יכול להשפיע או לא להשפיע על אותם תסמינים שדיברתי עליהם אצל נשים בגיל המעבר.
אז קודם כל נדבר ככה מילה על הפרעות שינה באופן כללי. כשאנחנו מדברים על הפרעות שינה, אנחנו מדברים על חוסר שינה, על קושי להירדם, או שינה לא מספקת מבחינת שעות, או מבחינת רצף, שינה לא רציפה. עכשיו, כולנו יודעים שכשבן אדם לא יושן, אז הוא עייף, ישנוני, אבל אנחנו גם מבינים לאט לאט שחוסר שינה יכול לגרום לנטייה לדכדוך, לחוסר בריכוז, לעצבנות, להפרעות במנגנון הרעב, ואפילו אנחנו יודעים שיש קשר לתפקוד לקוי של מערכות לב וכלי דם. זה לכל האנשים באשר הם, בפרט בתקופה כמו שאנחנו נמצאים עכשיו, מלחמה, אזעקות, התעוררויות ליליות לא רצויות וכולי, הגוף כולו נמצא באיזשהו מצב לחץ, וזה כמובן משפיע שוב לא רק על העניין הזה של העייפות והישנוניות במשך היום, אלא לכל הדברים שהזכרתי קודם.
אני רוצה רגע לשאול אותך שאלה, והיא פשוט מאוד מאוד אישית. אישה בגיל המעבר גם כך מתמודדת עם הפרעות שינה. איך, כאילו, אני מרגישה שיש כאן נדבך על נדבך על נדבך שאנחנו נמצאות, אני, באיזשהו בור של חוסר שינה שמערבב את כל המערכות.
אז אני יכולה להגיד
מה את... דני? דני נראה לי מודאג.
מה שאני רוצה לומר, דוקטור, מה שאני רוצה לומר, שאני מתפלא על יעל, מכיוון שהיא בגיל 30 היא באה בטענות, אבל בואי נשמע ברשותך את התשובה.
אז באמת מה שקורה זה שאנשים באמת מגיעות, הנה כרגע אני במרפאה, ואנשים מגיעות, ואני באמת שואלת אותם נגיד על שינה, אז הם אומרות לי, תשמעי, אני לא ישנה, כי יש מלחמה, כי הבן בצבא, להגיד לך שזה דווקא קשור לגיל מעבר, אני לא יודעת. אז נכון, אישה לא תדע להגיד ספציפית האם זה קשור לגיל מעבר או לא, אבל אנחנו כרופאים, אנחנו כן יודעים שאם זה מגיע בתוספת של עוד תסמינים שקשורים לגיל מעבר, כמו נגיד ההתבנות והפרעות במצב רוח, ועלייה בהשמנה בטנית, והפרעות למשל כל מה שקשור למערכת השתן וכולי, אז אנחנו כן יודעים להגיד שכן יש פה גם קשר לגיל המעבר, ובהחלט הירידה הזאת באסטרוגן היא משפיעה באופן מובהק על איכות השינה, נשים מתארות שקשה להן יותר להירדם, נשים שאם הן מתעוררות בלילה הן פשוט מתקשות לחזור לישון, וזה באמת משבש את כל שגרת היום, כמו לכל בן אדם שלא ישן, על אחת וכמה וכמה, על אישה שיש לה רמות אסטרוגן נמוכות, והיא חווה את גיל המעבר, מה שנקרא מקצות השערות ועד קצות האצבעות, וגם בנוסף העניין הזה של השינה וכל ההשפעות, מאוד משמעותי.
מאיזה גיל עד איזה גיל מוגדר גיל המעבר?
אז בעצם ההגדרה היא הגדרה קלינית יותר. מה זה אומר? זה אומר שאנחנו מגדירים אישה בגיל מעבר, בזמן שלאישה שנה שלמה לא היה דימום דיסתי. הגיל הממוצע הוא גיל 51, ושוב, אני תמיד אומרת שצריך לספור שמדובר בממוצע, זה יכול להופיע קצת לפני, קצת אחרי. כמובן שאישה, שזה, יש כל מיני הגדרות, שאם זה מתחת לגיל 42 או מתחת לגיל 40, אנחנו מתייחסים כבר בצורה אחרת, זה נחשב לגיל מעבר מוקדם, או אפילו לקשת שחלתי מוקדם, וזה כבר סקופ אחר.
דוקטור, אבל, האם ניתן כן. למצוא פתרונות, כי הזכרת בשאלה הקודמת, התייחס למה עובר, למה שעובר על האנשים, אבל האם ישנן פתרונות, האם ישנם חידושים, למשל בתחום הרפואה?
בהחלט, בהחלט כן, אז לשמחתנו, יש לך קצת יותר התעוררות וקצת יותר מגיעה בנושא הזה של גיל מעבר, ולכן גם באמת מבחינת אופציות טיפוליות, יש לנו קשת רחבה של טיפולים, אנחנו יודעים היום, אני אתחיל מהסוף, שאנחנו יודעים היום שהגולד סטנדרט, זאת אומרת הטיפול המיטבי הוא טיפול הורמונלי, אבל לשמחתנו יש היום עוד אופציות טיפוליות לנשים שלא יכולות לקחת טיפול הורמונלי, לנשים שמעדיפות לא לקחת טיפול הורמונלי, אז יש לנו תרופות שמבוססות על צמחים, התרופות האלה עונות על שלל תסמינים, גם על הפרעות בשינה, גם על גלי חום, גם על מצבי הרוח, יש טיפולים מתחום של רפואה משלימה, כל מיני טיפולים ב-CBT, טכניקות הרפיה, ביקורים למיניהם, זה דברים שכן עוזרים.
האם רופאי המשפחה מודעים ויודעים על החידושים האלה?
אז לשמחתי כן, אני יכולה להגיד שרוב רופאי המשפחה כן יודעים, אני לא אומרת שכל רופא משפחה ידע להתאים בדיוק את הטיפול, אבל הוא ידע שהוא קיים וידע להפנות את המטופלת לאן שצריך, וכן, אנחנו עובדים על זה, אנחנו מאוד מאוד משתדלים, אנחנו באגודה הישראלית לגיל המעבר, אנחנו מאוד משתדלים באמת ככה להעביר עוד ועוד ידע גם לרופאי המשפחה, כיוון שנשים בדרך כלל יגיעו קודם לרופא או רופאת המשפחה, לפני שהם יחפשו את רופא או רופאת הנשים בדרך כלל.
דוקטור מורן שוויקה רבאו, תודה רבה לך על הדברים, ואני מקווה לכם. שבאמת כל רופאי ורופאות המשפחה ידעו לסייע לנזקקות. תודה רבה דוקטור.
עובדים על זה. תודה לכם. יום שקט.
נצא לשיר ונשוב.
Wise men say only fools rush in but I can't help falling in love with you.
like a river flows surely to the sea. Darling, so it goes. Some things are meant to be. Take my hand, take my whole life too, for I can't help falling in love with you. Like a river flows surely to the sea, darling, so it goes. Some things are meant to be. Take my hand, take my whole life too, for I can't help falling in love with you, for I can't help falling in love with you.
יוזמת הביתה, חוזרים לגליל. אנחנו נדבר עם הדר פרימור גדמו, אני מקווה שאני אומרת את זה נכון, על המיזם המאוד מרגש הזה, שבעצם הוקם במטרה לסייע לתושבים שמחליטים לחזור הביתה לאזור הגליל העליון, לחזק אותם, לחזק את הקהילות, ולוודא שההתיישבות בגליל העליון ממשיכה. איזה מיזם מרגש. בוקר טוב, הדר.
בוקר אור.
את איתנו. אני שומעת סיפורים.
מה זה?
אני שומעת סיפורים ברקע. אז יוזמת הביתה חוזרים לגליל, תספרי לנו על היוזמה המרגשת הזו.
אז אני קודם אגיד שבאמת את שומעת סיפורים, ציוט סיפורים.
נכון.
וזה אחרי שנדמו רעמי התותחים, ונחתו המטוסים והמסוקים, ובאמת אני נמצאת כרגע פיזית בקיבוץ אמיר בצפון הארץ, וירוק פה ונעים פה, ויש פה ציפורים. ומיזם הביתה חוזרים לגליל בעצם נולד כשעדיין רעמו התותחים, והוא נולד לפני למעלה מחצי שנה על ידי תושבי הגליל, ילידי הגליל, שממש כאב להם, כאב לנו לראות מה קורה כאן, ולראות קצת אוזלת יד באופן שבו מתייחסים לגליל, והבנה שאם אנחנו לא נקום ונעשה עבור עצמנו, עבור התושבים שגרים פה ונמצאים פה, אז לא יהיה מי שיעשה את זה במקומנו. וההבנה הזאת נולדה כתולדה של הסתכלות על השטח, והבנה שיש כאן הרבה מאוד אנשים, שלמרות שמה שדובר בחדשות זה שאין אנשים בגליל העליון, אז הגליל העליון מלא באלפי אנשים ותושבים שלא התפנו ולא מפונים בעצם.
אדר, יהיה נכון להגיד שדווקא אנשי הגיל המבוגר, הגיל השלישי, פחות עזבו את הבתים שלהם?
זה מאוד משתנה, אני חושבת, ממקום למקום. אני חושבת שאנשי הגיל השלישי, במידה מסוימת, חלקם המועט לא עזב את מקומות, את המקומות שפונו בהנחיית ממשלה, נאמר כך. אבל כאשר היינו כבר חודשיים, שלושה וחצי שנה לתוך המלחמה, אז כן אפשר לראות מגמה של תושבי הגיל השלישי או הוותיקים, לצורך העניין, שכן רוצים לחזור הביתה, בעיקר אנשים שבאמת ללא ילדים קטנים, שהיה בזה משהו שהוא טיפה יותר מאפשר, והם אמרו, אני מעדיף להיות בבית שלי, בפינה שלי, במיטה שלי, ולא באיזשהו בית מלון. ויש לי את היכולת ואני יודע להגן על עצמי, או אני מבין שלא בטוח להיות כאן, אבל אני גם מבין שחשוב לי להיות בבית שלי, ושאני מעדיף להיות פה.
אדר, אבל אם ניגש לאותה יוזמה, עד כמה יש לכם, באלה שמתפעלים את היוזמה הזאת, עד כמה יש לכם את הכלים הממשיים לסייע לשבים הביתה?
אתה שואל שאלה מצוינת, דני. אני חושבת שאנחנו בביתה, קודם כל, לפני קצת יותר מחודש, פתחנו ביחד עם השותפים שלנו בארגון הסיוע לב אחד ובמכינות גליל עליון, פתחנו חמ"ל מתנדבים צפוני. ובעצם אנחנו עושים שתי פעולות, אנחנו פונים גם לקהל התושבים שגרים פה, ואת קהל התושבים שרוצים לחזור הביתה, ואנחנו מזמינים אותם בעצם לסמן לנו למה הם זקוקים, בעצם מה הצרכים שלהם, ואנחנו מבקשים מאנשים, בעצם מתושבי ישראל, וכל מי שכוחו במותניו, לבוא ולתת יד ולהיות פה ביחד איתנו, ולעזור לאנשים שרוצים לחזור הביתה במגוון אפשרויות.
את רואה סליחה, אני רוצה לשאול אם את רואה שלאנשים דווקא המבוגרים יש יותר מה לתרום, ויש להם יותר נכונות אולי לעשות למען האוכלוסייה, והם באמת אלה שמאוד פעילים אצלכם?
פעילים אצלנו, את מתכוונת כמתנדבים שמגיעים?
כן, כמתנדבים, כאנשים שתומכים, שמלווים.
אז אני חושבת שזה מאוד מאוד דינמי, ואני אגיד רגע, אני אמשיך לענות לדני, ואני אגיד שאנחנו פועלים בשיתוף פעולה עם כל הרשויות והמועצות פה באזור. אנחנו כשיצאנו לדרך במיזם, אז באמת היינו בשותפות ועבדנו בשיתוף פעולה מלא עם מועצה אזורית גליל עליון, והיום ההסתכלות שלנו היא גם אזורית יותר. בסוף הגליל העליון הוא שטח גיאוגרפי מהמם של מדינת ישראל, ואין צורך באמת להסתכל עליו ברמה הרשותית, למעט הנושא התקציבי, ואת הדבר הזה אני חושבת שמנסים גם זה לפתור.
הדר, אבל בתכלס, אם לשוב לאותה שאלה ששאלתי, בתכלית, מה אתם מבצעים בשטח? מה ביכולתכם לבצע?
אני חושבת שאנחנו, קודם כל אנחנו מהווים אוזן קשבת לאנשים שבחלק גדול מהתקופה הזאת הרגישו שאין מי שמקשיב להם, ואנחנו מקשיבים להם ואנחנו מנסים להבין מה הם צריכים. אנחנו שולחים ושלחנו מתנדבים בגדול כבר בחודש יולי, מתנדבים שבאו לעזור לשפר את חזות פני הקיבוצים וחזות פני המקומות שבאמת ננטשו בחלק מהמקרים, ואם אנחנו רוצים שאנשים יתחילו לשוב הביתה, זה ממש מחמיץ את הלב להיכנס בשער הצהוב של הקיבוץ ולראות טלטלי קוצים שמסתובבים על השבילים. אז בדבר הזה ניסינו לתת מענה. אנחנו היום פועלים כדי לשפץ מבני חינוך ומבני ציבור, גם חינוך בלתי פורמלי בעיקר, ומבנים שמשרתים את הקהילה, כי בסוף אם הקהילה רוצה לחזור, היא קודם צריכה שיהיה לה איפה להתכנס ואיפה לשהות.
אדר, מי שרוצה להתנדב אצלכם, לאן הוא פונה, למי הוא, מה הוא בעצם מחפש?
אז קודם כל אפשר לחפש בכל הפלטפורמות ובסושיאל את הבית החוזרים לגליל ואת חמל לב אחד או את החמל הצפוני, ואפשר להגיע אלינו בכוכבית 3719. אם אני דקה אני אבדה שאני אומרת את זה נכון, ואפשר באמת לפנות גם אלינו, יש לכם את הטלפון שלי, אפשר יהיה גם לפרסם אותו במידה ויהיה צורך, אבל אנחנו נוכל דרך האתר בטח לקלוט את כל הפניות.
הדר, אולי ברשותך תוכלי לחזור על המספר הקצר, מכיוון שלא כל אחד יספיק לרשום, כוכבית.
רק דקה, אני רוצה לומר את זה נכון.
אבל בכלל אפשר לחפש בגוגל הביתה, חוזרים לגליל, ואני חושבת שגם זה יכול להוביל אותך אולי לחיוג המקוצר, בשביל עד שתמצאי את המספר המדויק שלנו, שלכם. אדר, אני רוצה ממש ממש להודות לך, והגליל יפה, גם אם לא לעזור וליישב אותו, אז לטייל בו ולהחזיר בו לו את התיירות ואת הפריחה, ואת כל המקומות היפים. אז תודה רבה, ושפו ענק על המיזם הזה, והלוואי שתצליחו, ושכולנו נחזור, כולם יחזרו הביתה.
אמן ואמן. בואו לטייל בגליל, הוא ירוק ויפה והוא פורח, ויש פה הרבה דברים לראות ולרכוש באמצעות הפלטפורמות המקומיות שיש לנו כאן, ובואו, פשוט בואו תהיו איתנו ביחד.
אדר, כפי שאמרנו, תודה רבה לך, שמחנו לשוחח איתך, ועוד נשוב לגליל, אל דאגה, אדר, אל דאגה. אז זהו, יעל, שימי לב, מבט אל השעון, מה הוא מגלה?
שנגמר הזמן, דני.
מה זה? איך זה עובר מהר?
יאללה, הולכים לבשל, קדימה, הולכים לבשל לשבת.
למה הזמן עובר כל כך מהר? אז זהו, עד כאן חברות וחברים, אנחנו עם התוכנית שלנו. אני רוצה להודות לעורכת והמפיקה, והפעם את יודעת מה? יש לנו שתיים, מאירה פרץ ואפרת קורמן. האחראי על השידור, אריק בן דוד. עורך הדיגיטל, עידו טבת. העורך המוסיקלי, יואב חנני. אז זהו, יעל, מילה אחרונה.
שתהיה שבת שלום ובשורות טובות, טובות, טובות.
אמרת את הדברים החשובים ביותר. שבת שלום, להתראות.
אחרי שסיימנו את מה שהתחלנו, עכשיו התור לאהבה. אחרי שקיימנו את מה שהבטחנו, עכשיו התור לאהבה. אז בואי כי יש לנו עוד זמן, בואי ונמשיך מכאן, מהמקום שבו עצרנו, כי למה בעצם נוצרנו, אדם וחווה. עכשיו התור לאהבה. אחרי שעשינו את מה שחלמנו, עכשיו התור לאהבה. אחרי שניסינו והחכמנו, עכשיו התור לאהבה. אז בואי כי יש לנו עוד זמן, בואי ונמשיך מכאן, מהמקום שבו עצרנו, כי למה בעצם נוצרנו, אדם וחווה. עכשיו התור לאהבה. רצנו כמו מטורפים ולא ידענו בשביל מה. לב שבור וסדקים ודוקר על הנשמה. עכשיו אנחנו עייפים, נחזים במה שבא. את ראשך ניחי על כתפי, עכשיו התור לאהבה. עכשיו כשנשארנו לבדנו, עכשיו התור לאהבה.